ברשות הרבנים נפתח בברכת כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומבורכת, בעיקר בתורה ויראת השם לנו ולכל בית ישראל. ידועים ומפורסמים דברי הגמרא במסכת ראש השנה. אמר רבי גרוס בידי, אמר רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. אחד של צדיקים גמורים, אחד של רשעים גמורים ואחד של בינונים. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים. רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה. בינונים תלויים ועומדים עד יום הכיפורים. זכו, נכתבים לחיים, לא זכו, לא עליכם. והדברים האלה צריכים ביור. מאמר הזה מאמר מפורסם, וראיתי שכל הראשונים, כולל הרמב״ם והרשב"א והרמב״ם והר"ן, כולם תמהים. א', מה זה בינונים? מה הגדר של בינונים? לכאורה בינונים זה חצי חצי. איפה אתה יכול למצוא אדם שהוא בדיוק מחצה עוונות, מחצה זכויות? והנה חינם, יש לנו קושייה גם על הגמרא השנייה שאומרת במסכת ברכות, לעולם יראה אדם עצמו ואת העולם כולו מחצה עוונות, מחצה זכויות. עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו את העולם כולו לכף זכות. עשה עבירה אחת, אוי לו שהכריע את עצמו את העולם כולו לכף חובה. וכולם שואלים את השאלה הידועה, מה כל הזמן העולם, יכול להיות שכל הזמן העולם הוא חצי חצי? איך אפשר שהגמרא תאמר בלכתחילה מציאות? זו מציאות שיכולה להיות נגיד פעם בכמה זמן, אחת למאה, אחת לאלף, אבל שבאופן לעולם יראה אדם את עצמו ואת העולם כולו. וגם שם בגמרא רבה אמר כגון ענה בנוני ענה. רבה אומר על עצמו גדול ישראל בדורו, פלא פלאים שתמיד הלכה כמותו, חוץ מיעלקה גם. רבה אומר אני נקרא בנוני, והחכמי המוסר אומרים אם כן לשבת חיה לכל בנייה. רבה לא השאיר לנו פינה לחיות בה, להתגדר בה. אם הוא קורא לעצמו בנוני, אז מה אנחנו נהיה? כמו שאמר שם, אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, ואם ראשונים כבני אדם אנו כחמורים. אלא יש ביאור, הרבה ביאורים ראיתי, כל אחד ניסה ליישב את המאמר, כי המאמר לא כפשטו. בעל המאמר זה רבי יוחנן, גדול האמוראים, הוא היה מחבר תלמוד ירושלמי. רבי גרוס בידי אומר את זה בשם רבי יוחנן. ועוד שאלה נוספת יש. אנחנו רואים לצערנו שיש צדיקים שמתים. אז מה תאמר, שאותו צדיק בראש השנה הוא נכתב למיטה, אז הוא לא צדיק אמור? איך ייתכן? זאת ועוד, אנחנו רואים הרבה רשעים שהם חיים, והם מחללי שבת, והם עושים עבירות חמורות ביותר, והם כן חיים. אז איך אלה חיים ואיך אלה מתים? זאת שאלה שיש מקום לדברים. יש תשובה של הרב שמעון לוי בכתם פז. זה רבותיי, אני לא באתי פה להגיד לכם לא פלפול ולא שיעור, אלא זה דברים מעשיים שנוגעים לנו לכל אחד באופן אישי. הרי כולנו ביום שבת הקרוב נצטרך לעמוד בדין, וכל אחד צריך להסתדר עם הקדוש ברוך הוא ולדאוג לכך שתהיה שנה טובה ולא חס ושלום. מספיק כל כך הרבה אסונות אנחנו רואים בזמן האחרון, וכאן המקום להעיר, ובהחלט צריך, זה לא בגדר לא תעמוד על דם רעיך. מפסח עד עכשיו נוספו 3,000 יתומים במחנה שלנו, אלמנות בלי סוף, אלמנים בלי סוף, מחוץ להמון ששוכבים על ארז דווי. איזה תאונות מחרידות, איזה מקרים נוראים. אתה רואה דברים שלא היה, לא היה פעם זאת ביותי ילד. אם היה קורה איזה תאונה, מישהו נהרג בתאונת דרכים, שנה שלמה העיר הייתה רועשת על זה. והיום זה הפך להיות דבר של מה בכך, שוויון נפש. אז בוודאי שצריך כאן לעשות חשבון נפש, כי זה נוגע לנו, לכולנו, זאת ועוד. תמיד שמתקרבים לימים האלה, אני נזכר שמור אבי עליו השלום, הוא כל יום היה אומר, היה חושב כאילו הנה הוא צריך ללכת לבית דין של מעלה. ממש כל יום, פעם אמר לי בתור ילד הייתי, האדם צריך כל יום לחשוב, אני עוד מעט קוראים לי למעלה, מה אני נותן תשובה על המעשים שלי. ואדם צריך, כך אמרה אומרת, להכין את המזוודות איתו. זה לא עניין של דמיון. אדם צריך לחשוב בפועל, כאילו הנה, קוראים לו, הוא צריך למסור דין בחשבון. פעם אחת הוא אמר, שדיברנו אז, אמר שאני, על כל דבר, אני מכין את עצמי ליום הדין כל הזמן, כל השנה, זה לא בימים נוראים רק. אני מכין את עצמי לתת תשובה על כל שאלה. אבל דבר אחד, מזה אני מתבייש ומזה אני מפחד. שאני אעלה למעלה אחרי 120, וישאלו אותי על השואה שקרתה בזמנך, איך לא זכית למנוע את האסון הזה. על זה אין לי תשובה. ויש על זה, רבותיי, בתור הקדמה אני אומר, יש על זה מאמר מאוד מעניין, ששניים, שני גדולי ישראל, כיוונו לאותו פירוש מבלי שראו זה את זה. רבי אברהם אזולאי, מצד אחד, שכתביו לא התפרסמו עדיין רק ב-200-300 שנים האחרונות, ורבי יעקב המגיד מדובנה, בספרו כוכב מיעקב. ספר לא כל כך מצוי, אבל זה ספר ידוע על ההפטרות. שניהם פירשו אותו פירוש, וזה פירוש עצמי שלהם, לא שהם העתיקו ממישהו. יש פסוק, יש כאן סדרה של פסוקים, גדול העצה ברב העליליה, זה באחת ההפטרות שקראנו בספר במדבר. גדול העצה ברב העליליה, אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם, לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו, להגיד כי אשר אדוני צורי ולא עבלת בו. מה פירוש הפסוקים האלה? ומנם הכפל לשון, גדול העצה ורב העליליה. אמר גדול העצה, אמר רב העליליה, זה מילים שונות, לכאורה זה מילים נרדפות. אחר כך אשר עיניך פקוחות על כל בני אדם, מה חידש פה? אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא עיניו פקוחות על כל בני אדם. אז לתת איש כדרכיו וכפרי מעלליו. מי זה האיש? מי זה, מה זה דרכיו? מי זה פרי מעלליו? ותשמעו, זה ביום נפלא. באברהם אזולאי בספרו חסד אברהם, וגם רבי יעקב מדובנה בכוכב יעקב, כתבו את אותו פירוש, שכאשר הקדוש ברוך הוא מביא איזה עונש לאיזה מאן דהוא, והמאן דהוא הזה תלויים בו בני ביתו, והם לא ראויים לעונש, בגללם הקדוש ברוך הוא מונע ממנו את העונש. יש לנו לזה ראיה מהמדרש ובעיקר רבה.
אמן.
המדרש בויקרא רבה אומר על הפסוק ויעמוד נדב ואביהו בנים לא היו להם. שואל המדרש, מה החידוש שבנים לא היו להם? וכי לא ידענו שנדב ואביהו לא היו להם בנים, הרי הם נפטרו בגיל 13. אומר המדרש, האם היו להם בנים לא היו מתים. למה? כי הזכות של הבנים שהם לא יישארו יתומים הייתה מונעת את מיתת אביהם. אומר רבי אברהם אזולאי, עכשיו לפעמים בן אדם מת, או בן אדם קורא לו אסון, נפגעים מזה אנשים אחרים, או לפעמים נגיד בעל מפעל פושט רגל, אז סוגר את המפעל, 80 עובדים יוצאים לרחוב, אין להם עבודה, לכאורה הם לוקים בגללו. יבוא אדם ויאמר שחס ושלום אבי דינה בלה דינה, הבעל המפעל היה חייב, הוא פושע, לא ניהל נכון, ניהל בצורה כושלת את העסק, סובלים כעת הפועלים, ולא רק הם, בני משפחותיהם. עכשיו לפעמים זה תגובת שרשרת, כי לזה יש ספקים, וזה יש לו קונים, וזה חזרו לו הצ'קים, וגם השני והשלישי, וכל אחד תלוי אחד בשני, זה תגובות שרשרת. לכאורה גם אותו דבר, אדם הולך לקנות דירה, אז על החשבון שהוא קונה, הוא במקום זה מוכר דירה אחרת, אז כשזה מבטל לו את החוזה, הוא גם כן צריך לבטל את החוזה, כי הוא התכונן לקבל ממנו את הכסף וללכת להחליף דירה שם. אז זה, והשני גם כן עם השלישי והקבלן ואחר כך הבנקים, גם זה תגובת שרשרת. אומר רבי אברהם, אז אולי תדע שכשהקדוש ברוך הוא בא במשקל לתת איזה למישהו איזה עונש, אם יש אחד, שימו לב מה אומר, אחד מכל הים של האנשים שיפגעו כתוצאה מהאסון, שלא מגיע לו העונש, הוא מציל את כל הספינה כולה. זאת אומרת, נגע בעצמנו, מפעל של 400 איש, ויש שם הקדוש ברוך הוא בודק כל המפעל עם הפקידים, עם כל האנשים שנמצאים שם, הנהגים והספקים והשלטים והמתחזקים, לכולם מגיע העונש של המקור פרנסה שלהם ייפגע בראש השנה, חס ושלום. וגם אנשים וגם הילדים, פתאום מצאו איזה ילד אחד, תינוק או איזה ילד אחד שם, מציל את כל המפעל. זה פירוש הפסוק. גדול העצה, הקדוש ברוך הוא גדול העצה, שהוא יודע מתי להעניש את מי שהוא צריך להעניש. ורב על עלילייה, מה זה רב על עלילייה? הוא מסתכל על כולם, על כל פרט ופרט, שכל נזק שיגיע לאחד איזה גדול, לאחד איזה קטן, ולא רק נזקים, גם צער. זאת אומרת, אם חס ושלום קורה איזה אסון באיזה שכונה, ואותו אסון גורם צער לאנשי אותה שכונה, ובגלל זה יש להם אגמת נפש, האגמת נפש הזאת מדודה ושקונה על ידי ריבון העולמים בדיוק כפי שמגיע. וזה פירוש אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם, גם האנשים שבמעגל השני, במעגל השלישי, לא אלה שקשורים ישירות למקום המקרה שבשמו. ולכן אמר המשך הפסוק, לתת לאיש כדרכיו, זה שקיבל את המכה בעצמו, והשאר שניזוקים כתוצאה ממנו ועליכם, אם זה יתומים ואלמנות וכל היתר מסביב, וחפרים מעלניו, להם גם יש חיובים. או בדומה לזה יש מעשה נורא שרמה מפנו כותב אותו. רמה מפנו נחשב לאחד מגדולי הפוסקים, הוא היה מקובל גדול, אבל הוא התפרסם יותר בכוחו בפשט, בים התלמוד, בפוסקים, משהו מבהיל, הוא מפלפל בדברי הרמב״ם וסוגיות בגמרא, בלי סוף. רמה מפנו שואל, מעשה היה בגמרא עם רבי יוסי דמיניוקרט, מעשה נורא. גמרא אומרת, רבי יוסי דמיניוקרט, פעם אחת היה יושב אצלו איזה תלמיד ללמוד תורה, ברח משם והלך לרבי יצחק בר אלישיב. שואל אותו רבי יצחק בר אלישיב, פתאום הוא באמצע הלימוד, הוא שואל שאלה את רבי יצחק, אומר לו, אתה לא תלמידו של רבי יוסי דמיניוקרט? אומר לו, כן. מה פתאום עזבת אותו ובאת אליי? הרי אסור לאדם לעזוב את הרב שלו סתם וללכת לרב אחר שלא הציע עליו מאז. אמר לו גברא, דעל ברא וברטלה כמרחם, עלי ירחם. אמר לו, זה איש שעל בנו וביתו לא רחם, אני מפחד ממנו, הוא איש מעניש, ברחתי ממנו. שאלת את מרה, מה המעשה? שבא גמרא עם בנו. בנו יום אחד, אבא, שכר פועלים. בזמנם שהיו שוכרים פועלים, היו פוסקים איתם גם ארוחת צהריים. אז היה פוסק פועלים, אז גם המלאכה, גם הפרנסה וגם האוכל. ורבי יוסי דמיניוקרט שכר פועלים אצלו בבית והיו עובדים, הוא יצא לאיזה עסק, עניין של מצווה, ולא היה שם. והנה הגיע שעת הצהריים, באו הפועלים ואומרים, איפה הבעל הבית לא נמצא? ניגשים לבנו של רבי יוסי דמיניוקרט, אומרים לו, אגירי יום, מה ענן וקפה נן? אנחנו שכירי יום, פועלי יום, אנחנו רעבים. אז הוא לא אמר להם, אני מלטה לכם לאכול. הוא אמר, מה אתם רוצים ממני? יש שם פיצה מעבר לכביש, דוקטור פיצה. למה דוקטור? מי שאוכל פיצה צריך רופא ישר. אז הוא אומר לו, אז הוא לא אמר כך, מה הוא עשה? אמר להם, רגע, אני אסתר לכם ארוחה. תראו איזה הנהדה. יוצא החוצה ויש עץ תאנים. פלל ואומר, תאנה, תאנה, הוציא פירותייך, והחורף. ויוכלו פעלי הבא. מיד התאנה הוציאה פירות יפים, משובחים וטובים, אמר להם תאכלו. הם לא שאלו שאלות, הם לא רבו איתו, רוצים בשר, רוצים דגים, רוצים לחם, רוצים אני יודע מה, לא, אכלו. אכלו ושמעו. אומרת הגמרא שאחרי שעה שעתיים, מגיע רבי יוסף דמיניוקרט, הוא מתנצל, בוא לא לבקש לכם מחילה. אני הייתי טרוד בענייני מצווה, ולא יכולתי לבוא לתת לכם לאכול. אמרו לו, רחמנא לשבעך, כהכי להשבען ברך. הקדוש ברוך הוא ישביע אותך כמו שהבן שלך ישביע אותנו. אמר להם, מה ישביע? הוא לא יודע, תהנים, רואה את הצטיינים? קרא לבן שלו. אמר לו, אתה גרמת לקדוש ברוך הוא לשנות את הטבע, להוציא פירות שלא בזמנם, ילך הוא מהעולם קודם זמנו. נפל ומת. במקום. אין חוכמות. אסור לשנות סדרי בראשית, אסור לשנות טבע של העולם. יש לגב כמה ראיות בזה מהגמרא שלא טוב לשנות, אסור לאדם לשנות טבע העולם. יש מעשיים רבה. רבה, הגמרא במסכת תענית אומרת, שפעם השלטון הגוי שהיה בבבל, היה שלטון פרסי, וגזר על היהודים בא לגזור גזרות, האימא של המלך אמרה לו, אל תתעסק עם היהודים. היא מתה שבור מלכה, אמו של המלך. הוא אמר לה, למה? אמרה לו, כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותם. אומר, אז גם אותי אנו אוהב, אנחנו גם יצורים שלו. אמר לה, לא, הם מתפללים והוא עונה להם. אמר לה, למשל מה? אמרה לו, הם יכולים להתפלל שיבוא גשם וגשם מגיע, מתי שהם אומרים. אמר, אני רוצה לראות, עכשיו תמוז. מה עכשיו? אוגוסט היה, ספטמבר, לא יודע מה שהיה. מיד קרא לרבה, אמר לו, אני גוזר עליך, או גזרה על כל היהודים, או תביא גשם. מיד יצא רבה החוצה ואמר, ריבונו של עולם, אותותינו לא ראינו, אלוהים באוזנינו שמענו, אותותינו לא ראינו, אני מבקש תוריד גשם. וירד גשם. ואז המלך ביטל את הגזרה. בלילה, אומרת הגמרא, בא אביו של רבה בחלום ואומר לו, קום שני אושפיזך, קום מהמיטה תברח לחדר השני. אז הוא החליף אותם. אמר, מי כדי מטרח כלפי שמיה? האם אפשר להטריח כלפי השמיים לשנות דבר שלא בעיתו? זה כמו גדר שמבקש תפילה שהיא תפילת שווא. זה אותו משקל. אסור לבקש בקשות מעל הטבע. אסור לבקש בגדר הטבע. אז הוא שינה את מקומו, אומרת הגמרא שהוא קם בבוקר, מה הוא ראה? כל המיטה שלו חתוכה לחתיכות, לסוכים. בא שטן והוציא את זעמו, רוצה למקום עליו, אז על המיטה. אז מכאן ראינו שאסור לשנות. זה היה מעשה עם בנו של רבי יוסף דמיניוקרט. שאלת הגמרא, בלתי מה היא? מה היה עם ביתו? הייתה לו בת יפה מאוד, בעלת מידות טובות. הוא היה גר באיזה בית, לא היה לו בית, כאן רואים היה להם סוכות של נצרים, הכל עשוי מעלים. דור אחד ראה איזה בחור אחד, עושה שם חור ונציץ. ולא רואה מה אתה עושה, אומר לו, לקחת אותה, לא זכיתי לראות אותה, אני רוצה לזכות. אמר לה, ביתי, את מחתיאה את הרבים, מי לא אשמה? מה היא אשמה שבחור? בעל כוונות זדוניות ועודף אחריה. תראו מה זה צניעות, כמה זה מפחיד. אמר לה, שובי לאפרייך ואל יכשלו בך בני אדם. שבה לאפרה. הרג את הבן שלו ואת הבת שלו. ברח התלמיד. שואל הרמה מפנו, ריבונו של עולם, מה קורה פה? מה זה? איזה שתי אסונות, מוזרים מאוד. ואיזה פסק זה? זה לא מובן. משיב ואומר, שמע, הבן והבת האלה הם היו אמנון ותמר. הם באו לרבי יוסף דמיניוקרט בנים שלו. אמנון ותמר. הם בנם. והוא היה צריך לסבול אותם, והם היו אצלו. והיא גרמה לאמנון, אני יודע מה, היא גרמה מי אני שאני אגיד מה היה עם תמר. ואמנון היה מה שהיה, וקרה איתה מה שקרה, בגלל זה אמנון נהרג, ואף שלום הלך הרג אותו. אז עילת העילות וסיבת הסיבות, עכשיו הם באו לזה. אומר הרמה מפנו בסדר, תרצת לי, אומר זה בשם הארי, הוא היה בדור שאחרי רבנו הארי, הרמה מפנו, דור אחרי מה? אומר הרבי יוסף דמיניוקרט מה השם שבן ובת ילכו לו, גם זה יש תשובה. הוא אומר, רבי, שמעתי בשם הרמק, רבי משה קורדבירו, שרבי יוסף דמיניוקרט הוא היה גלגולו של אלישע הנביא. ומה עם אלישע הנביא? אלישע הנביא כשהגיע ליריחו, אז כתוב שם בפסוק שאמרו לו שיש לנו פה עיר טובה, אבל המים רעים, והמים רעים. ומה אנחנו נעשה? מה הוא עשה? אמר, תביאו לי צפחית חדשה, אז שם שם הזה, שפך שם, והמתיק את המים. ואז מי אלישע, זה עד היום מעיין אלישע נקרא ביריחו, מהמעיין משופח. היו שם 42 נערים שהם היו שואבי מים, מביאים ממרחק מים, ומזה הייתה פרנסתם, רדפו אחריו וצעקו לו עלי קרח, עלי קרח. מה כתוב? ויפן כה וכה, הסתכל קדימה ואחורה. הזוהר הקדוש אומר, הסתכל לראות אם יצא מהם איזה צדיק, אם יצא מהם איזה מישהו בעל תועלת, עד סוף כל הדורות, ראה שאין שום דבר, ואז התפלל ויצאו דובים מן היער והרגו אותם 42 נערים. הזוהר הקדוש כותב שכולם אמותיהם הרו בהם בליל כיפור 42. אז כיוון הם היו חייבים איתם, כי הם ביזו גדול הדור על הקרח, על הקרח, לטפוע עליו, אבל סוף סוף נענשו על ידו בני אדם, וגם האנוש פסוק. לכן היום תראו, היום אנשים יהיו, לא יודע מה להגיד עליהם, שקרים, יבדו את השכל, ולא אני אקפיד עליך אם אתה לא עושה, אני אקפיד עליך. קודם כל, כמה חכמים ראינו שהשתפחו שלא היו מקפידים בכל לילה, ולא תעלה קלדתי, קלדת חברי עמיתתי, ולא קלדתי עמיתת חברי, אני אקפיד עליך. ופסוק מפורש, גם אנוש לצדיק לא טוב, לא טוב לצדיק שבגללו מעניסים אדם בסיבתו. לכן אנחנו מתפלאים, לא יענש שום בר ישראל בסיבתי, כי כל מי שנענש יהודי בסיבתו, אין מכניסים אותו למחיצתו של הקדוש ברוך הוא. תראו כמה אדם צריך להיזהר מהשקפות זרות. היום הרחוב מאוד מקלקל, הרחוב שלנו, כל מיני שיחות וכל מיני פטפוטי סרק שהם נוגדים את הדת, נוגדים את ההלכה, נוגדים את ההשקפה הצרופה, זה לא נכון. אז כיוון שאלישע גירה דובים בנערים, עכשיו הוא נענש חוץ מכבודו, הוא בא בגלגולו של רבי יוסף דמין יוקרת, שצריך לסבול צער של בן בבת שמתו לו. תראו עד איפה הדין נוקב ויורד עד התהום. עכשיו חוזרים לרבי שמעון דבי בעל כתם פז. ידוע רבי שמעון דבי זה סמל של מסירות נפש של עם ישראל. אנחנו צריכים מנהיגים מהסוג הזה. הוא יליד ספרד, באותו דור של מרן רבי יוסף קארו, בזמן גירוש ספרד, והוא החליט לעלות לארץ ישראל. ובדרכו עצר בלוב, בטריפולי, שהגיע לטריפולי בלוב, נכנס שם לבית הכנסת להתפלל איתם, והגיע השבת. בליל שבת ראה אותם שהם מעריכים בעמידה, שאל מה קרה? פלדים ערבית של חול. אמר להם, אומרים, אתה קידשת. אנחנו לא יודעים, לא מכירים את התפילה הזאת. שתי תפילה השחרית, שיש להם חזן, שהוא תמיד חכם, היה אומר, ישמח משה, מתנת חלקו, והם אומרים איתו, מעמי הארץ, מסכנים. מוסף, תיקן את השבת. מנחה, אתה אחד, אבל ערבית אין חזרת השץ, יש מעין שבע. אז הם היו מפללים רגיל, כמו חול. תשמעו מה אומר רבי שמעון לוי, אמר, אני עולה לירושלים, אני הולך כדי לקדם את עצמי מבחינה רוחנית, ופה אני משאיר קהילה של בורים מעמי הארץ? מה אני אענה ביום הדין שישאל אותי הקדוש ברוך הוא, ראית את הבנים שלי פה, שאין להם חס ושלום רואה, אין להם מנהיג, אין להם מי שיגיד להם מה עשו, מה מותר, ועזבת אותם? אמר להם, אני נשאל אתכם. והוא תיקן להם, הוא תיקן את המנהג הזה, תראו בהרבה ארצות, עד היום יש את המנהג הזה, שבליל שבת, בליל חג, החזן אומר בכל רם את התפילה. לאמן גם מהארץ, שאין להם סידורים, או לא יודעים להתפלל, או שמי ישכחו, כמו השנה, זה שבת וראש השנה. אם דילג, צריך לחזור. יש מחלוקת גדולה, אני מזכיר בתוך התפילה, בחתימה לא הזכיר, אם צריך לחזור או לא לחזור, אז כך שלא ייכנסו לבעיות. החזן היה אומר בכל רם, ככה בכל קצת נמוך, וכולם איתו בשקט, וזוכרים. בלילה השנייה צריך לומר מה תודיענו, צריך להגיד, פעם צריך להגיד מקדש השבת בישראל, פעם לא צריך להגיד מקדש השבת. אז יהיו, לא כולם הראש שלהם במקום, אז יש להם מישהו שמנהיג אותם, יש רב חובל, יש נווט, שמראה להם לאן ללכת. וזה תיקן רבי שמעון לוי. עכשיו שימו להם מה הוא אומר, הוא מקסג גמרא אחרת, גמרא בברכות, גמרא בבהילה. הגמרא אומרת שאם אדם עלה למיטה חס ושלום, זאת אומרת נפל משכב, לא צריך להיות חולה מי יודע מה, מספיק שהוא לא יכול לתפקד, הוא צריך לשכב במיטה עכשיו, צריך קצת חום או כואב לו איזה משהו, יהיה בעיניו כאילו העלוהו לגרדום. זאת אומרת, אם אדם חולה ועולה למיטה, אל תהיה בטוח שהוא יקום. הוא צריך לחשוב שאולי הוא מת, הוא יורד משם מת. זה כמו כל לילה, זה הרבה כזה שאומר, אתה הולך לישון בלילה, אולי מחר אתה לא קם חס ושלום. אז כיוונו אבינו לשלום, ועמידן מלכם לכם, תבינו שלום, ככה הם מבקשים. ולמה בבוקר אתה אומר, מודיע אני לפניך, מה זה מס שפתיים? משתיקן את זה רבי משה בן מכיר בספרו סדר היום. זה לא מס שפתיים, זה בפירוש, הנשמה הייתה למעלה, וייתכן שלא הייתה יורדת. יש לי זה עוד ראייה, מצאתי ראייה וזה מהגמרא ביומה. ידוע שהרמ"א עליו השלום בדרכי משה מביא את הירושלמי במסכת יומא. לנו אין את הירושלמי הזה. הירושלמי שלנו חסר. הוא כותב שאסור לישון ביום ראש השנה. ולא לישון, הכוונה מעלות השחר. לא שיש כאלה, הוא קם לו בשבע, שמונה, ואחר כך הוא מחמיר, הוא לא ישן במשך היום. אתה כבר ישן כמה שעות. מעלות השחר זה בשעה חמש. ולמה זה בתר טעמה? הדין מתחיל מעלות השחר. מלך השבע כיסא דין. ויותר מזה, מדרש מפורש, ריבונו של עולם, אנחנו שמים לב. המדרש אומר על הפסוק, עלה אלוהים בתרועה, אדוני בקול שופר. מה פירוש הפסוק הזה? פסוק כפול. אומר המדרש, לא, שום דבר לא כפול פה. מדרש ביקרה רבה. אומר, בראש השנה יש שתי כיסאות לקדוש ברוך הוא. שתי כיסאות. ובבוקר הוא יושב על כיסא דין, והוא נקרא עלה אלוהים בתרועה, זה לוקים. כשאנחנו באים ותוקעים בשופר ושווים בתשובה, הוא קם מכיסא הדין ויושב על כיסא הרחמים, וזה נקרא השם, הוויה וכל שופר. זה מפחיד. אם אדם יתבונן, זה פחד. רבנו הרי אומר שבבוקר של ראש השנה העולם בסכנה עד קריאת שופר. אני עד עכשיו זוכר את מור אבי עליו השלום בראש השנה, עוד לפני עלות השחר כבר הולך ובא בבית, הולך ובא, וכמה דקות לפני עלות השחר את כולם מהיר. נו מהר. עכשיו מה לעשות? למה צריך להתעורר? מה הפחד? שימו לב מה כתוב. הרי ירושלמי אומר, היי מנדה דמיך ברשת דשתה, דמיך מזלה כולי שתה. אומר העירייה רבה משהו מדהים. הוא אומר, מי זה מזלו? זה נשמתו. ואז נשמו אומר פשט, אז הוא ישן. אומר, יכול להיות שבאותה שעה שהוא ישן בדיוק דנים אותו. ואז, אז מה קורה? אומר, אז דנים אותו, כמה שדנים אותו באותה שעה, ופתאום הוא מקטרק בא ואומר, שמע, ביום פלוני באמצע השנה הוא עשה עבירה כזאת וכזאת. באמת הוא עשה, מה יעשה? כפה אותו יצרוק, מי שכפה עושה, נכשל באיזו עבירה. או בשוגג עשה איזו עבירה. אז הוא אומר שאין לו מי שיתען נגדו, מי שיתען נגד השטן, למה הוא ישן. אז הבטן אומרים, אתם יודעים מה? הנשמה שלו למעלה שתישאר. ממשאירים אותה, הוא לא יקום. זאת אומרת, בראש השנה יש סכנה לישון. כי יכול להיות שבדיוק מתי שהוא ישן, אז דנים אותו בבית דין של מעלה, וככה, אם הוא היה ער, אז כל זה היה אומר איזה פסוק תהילים, הוא היה אומר איזה פיוט, או איזה שבח לבורא. אז הנשמה שלו הייתה אומרת איזה דבר סניגוריה עליו. עכשיו אין לו מי שיגיד לו עליו סניגוריה, העורך דין לא הופיע, הרבה פעמים השופט, להבדיל הפשעים האלה ששופטים, אז הוא שלא בפניו, כיוון שלא הגיע לבית המשפט, גם לרעתו וגם כנס. עושה משמור, ואז קורה מה שקורה. כלומר, הדברים לא פשוטים בכלל. זאת אומרת, אסור לזלזל, אפילו במנהגים, להגיד, אני לא יכול, אנחנו לא נהגנו. אתה תחקור, אסור לך להגיד על שום מנהג, אני לא נוהג, עד שלא תדע מה מקור המנהג, ומה הטעמים שיש למנהג הזה. אז תראו כמה זה מדהים. עומק הדין ביום ראש השנה הוא מדהים. עכשיו, אומר רבי שמעון לוי עליו השלום, הוא אומר כך, מקשש, גמרה, עלה למיטה, כאילו עלה לגרדום, יוצא אדם חולה צריך לדעת, יכול להיות שהוא מת. אז צריך להיזהר, כבר לא אומר שצריך לצוות. אין, אדם מרגיש לא טוב, מיד צריך לצוות. עכשיו, אומר את הגמרה, שניים שעלו למיטה, זה ירד וזה לא ירד, זה התפלל וזה לא התפלל. הגמרא אומרת, אבל שניהם התפללו. שבה הגמרא, זה התפלל ונענה, זה התפלל ולא נענה. זאת הגמרא, למה התפלל ולא נענה? מפני שלא התפלל מכל הלב. מפני שהתפלל תפילה עמוקה, הוא הרגיש את הסכנה, והוא שפך את נפשו לפני השם. הרי יש גמרא, שאין תפילתו של אדם נשמעת, אלא אם כן שם נפשו בכפו. מה זה שם נפשו בכפו? רש"י אומר שהוא עומד בראש השנה בתפילה, ואומר לבנו של אדם, אם אתה לא עונה לי, אני מת. הנה הלב שלי פה. אני שם את הלב שלי ביד, אני שם אותו פה, מחזיר לך את המפתחות. זה תפילה שהיא מעומקי הלב, זו תפילה שעושה פירות. אז אומר רבי שמעון לוי, המשך הגמרא, הגמרא שמה יש קושיה. המשך הגמרא מוקשה. מה מוקשה? אומר, בהמשך הגמרא כתוב ש... ואם יש על המליץ, הגמרא גם הפסוק, אם יש על המליץ אחד מיני א', ויאמר פדעהו מרדת שחת, ויאמר מצאתי כופר וחי. אומרת הגמרא ככה, אלף מקטרגים יש עליו ביום הדין, או אלף מקטרגים על אותו חולה. 999 אומרים ימות, אחד אומר יחיה, חי. אבל אם אלף אומרים ימות, מת. אלה דברי הגמרא בברכות. והאמת, אני אומר את האמת, תמיד שקראתי את הגמרא הזאת, לא יפה. אלה קושיה, מה? זה לא מובן. עוד פעם, חוזרים לאותה קושיה שהצלנו על המאמר הראשון, איך צדיקים מתים במשך השנה? מה היה איתם בראש השנה? מה הם צדיקים גמורים? נכתבים לאלתר לחיים. ורשעים גמורים נכתבים לאלתר למיטה. מה, הצדיק הזה לא היה לו איזה מצווה? איך הוא מת? ותשמעו, אז זה התירוץ עכשיו. זה תירוץ על שתי הקושיות. רבי שמעון הנביא אומר, שים לב מה כתוב, אלף אומרים במיטה, זה אלף קטגורים, זה לא שאין לו סניגור. יכול אדם לבוא לראש השנה עם כל הזכויות. וזה רבותיי, אחת הטעויות שלנו. אני אומר לכם, אנא, תאמינו לי, אני מתחנן, אנחנו חייבים להציל את עצמנו. אנחנו פונים כעת בסמטה, בדרך ללא מוצא, אנחנו אומרים בדרך לא נכונה. היום השיטה, כך מבלבלים לנו את המוח, לא בכוונה זדונית, חס ושלום, אין לי פה שום ביקורת, אבל הדרך היא לא נכונה. תוסיף זכויות. כאילו זה יפתור לי את הבעיה. תן עוד כך וכך צדקה, אתה מסודר. תקרא עוד כך וכך פרקי תהילים, אתה בסדר. ההוא יש לו איזה אדמו"ר, השני יש לו איזה קבר שהולך לשם, יסדר לו את כל העניינים. וזה רבותיי טעות. ואני אסביר לכם למה זה טעות. רבי שמעון הנביא אומר כך, אומר, יש לאדם בראש השנה הוא מגיע, יש לו אלף קטגורים, זה שכתוב כאן, זה אותו דבר כחולה, אותו דבר עם ראש השנה. אלף קטגורים. הוא אומר, אבל ויש לו מצד שני מיליון סניגורים. יש לי מיליון סניגורים, אבל אלף קטגורים. אם האלף קטגורים נשארים אלף קטגורים, האדם ימות. אפילו יש לו מיליון סניגורים. מה צריך לעשות כדי לחיות? הוא אומר, אחד מהאלף, זה מדוקדק בפסוק, שנאמר, אם יש עליו מלאך אחד מליץ טוב מיני א', מה זה מיני א'? מאותם האלף המקטרגים, אני צריך למשוך אחד ולהעביר אותו אליי. זאת אומרת, לפני ראש השנה, יותר שווה מלעשות אלף זכויות, לחזור בתשובה בדבר קטן אחד. לתקן מיטה אחת. זה מחיית הכף. זה רק מחיית הכף. אם יהיה זמן, אני אוכיח לכם את זה מאוד מהראשונים לגבי הסוגיה שדיברנו מקודם. מבהיל. זאת אומרת, זה מהפך בכלל בהבנה של יום הדין. אנחנו כל הזמן חושבים יום הדין, זכויות, מצוות מפה ועבירות מפה, ושוקלים אחד מול השני, מי שמחיית את הכף, ככה זה עולה. לא! אני חייב, אם אני רוצה לחיות בשנה הבאה, ושלא יהיו אסונות, ושהכל ילך כמו שצריך, אני חייב לשוב בתשובה, אני אומר את זה על עצמי עכשיו, לא באתי להטיף מוסר לאחרים. אני חייב לתקן איזה מידה פגומה שיש בי. כך כותב גם הרמב״ם, הרמב״ם פרק ג', תראו מה הוא כותב שם. אל תאמר, כך הוא אומר, אל תאמר, שאין נשאו בתשובה אלא מהמעשים של העבירות שיש בהם מעשה, כגון זנות וגזל וגניבה. אומר לא, אלא עיקר התשובה זה במידות, בדברים שאין בהם מעשה. הוא מביא דוגמאות, כגון הוא אומר הקנאה, התאווה, האיבה. לפעמים יש לאדם איבה בלב, זה לא שנאה, זה מין איבה קטנה שהוא לא טוב לו שהשני כך וכך מצליח. ורדיפת הממון, רבותי, רדיפת הממון ורדיפת הכבוד ואהבת המותרות. הרבה דברים היום אנחנו קונים לא בגלל שאני צריך את זה, בגלל שלאחרים יש. סיפרתי לכם פעם, נורא נוראות, אני חשבתי שזה חסידות, ושראיתי את הרמב״ם הבנתי שזו הלכה. מורבי על הרב שלום, שהיה בגיל 70, אני רואה לכם בסביבות שנת תש"ל, זה היה בתש"ל, אולי קצת לפני תשכ"ט בערך, לא היה לנו גז בבית, היה פתילים, ואמא עליה השלום הייתה מכבדת אותו מאוד בתכלית. אתה יודע בדיוק מתי הוא חוזר מהתפילה בבוקר עם השיעור אחר כך וכל, והייתה שולקת לו ביצה רכה שתהיה. על מה הייתה שולקת הביצה? על פתיליה. איפה יש היום אישה שתעשה את זה? שאת הפתיליה כדי להדליק, אז שכח את כוסים נפט לסדר את, את הפתילה, להדליק את זה ולתקן את זה. לפעמים הגלגל שם לא טוב, צריך ללכת לפחח שיתקן, ילחים, וכבר מי היה כבר עושה דברים כאלה? כבר היה גז בלי סוף. והיה איזה יהודי שהיה לו קיריים של גז מיותרות, ואז הרק את זה בחצר של הבית ושם את זה שם, אמר תקחו, ואבא לא השתמש, לא עניין אותו. אז היא בוקר אחד הפתיליה התקלקלה, ואני עזרתי לה לתקן את זה, והיא הצליחה לעשות את הביצה לאבא, והוא ישב לאכול. אני הייתי בחדר השני ואני שומע שהיא מדברת איתו. היא אומרת לו, זלמן, קורא לו בשמו, אומרת לו, תראה, יש בחוץ את הקיריים של הגז, כבר כמה שבועות נמצאות, מה דעתך שהיום אני אלך? יש לי חסכנו החודש, זה 100 לירות, היה אז 100 לירות, זה סכום נגיד כמו 1,000 שקל. אני אלך לחברת עמי של גז ואני אזמין שני בלונים של גז, ויהיה לנו גז, ולא בשבילי, בשביל שאתה, כשאתה בא בבוקר, אתה לפעמים רוצה תה, לפעמים אתה רוצה משהו, קפה אולי נוגע, כל דבר שממכר, אסור היה, לא ייכנס הביתה. אז בבקשה, ניתן, נעשה לך ביצה, וגם את האוכל יהיה יותר קל. אמר לה, לא, שקט, עוד לא בשקט, לא. טוב, היא שתקה. אחרי שגמר לאכול, אמר לו, למה לא? אמר, תשמעי. אני כמה שנים נשאר לחיות, 2, 3, 5, והוא קלה, כי הוא נפטר בן 75. אומר לה, אני אבוא לבית דין של מעלה וישאלו אותי כל מה שהיה איתי בחיים מתחילת, מהיום הראשון עד היום האחרון, ושיגיעו לשנה הזאת יגידו, סלמן, כל הכבוד לך שהגעת לגיל 70, החלטת להתפנק לאהוב את העולם. עד 70 הסתדרת בלי גז, מגיל 70 אתה כבר רצית גז, מה אני אענה להם בבית דין של מעלה? לכן אני לא רוצה. והיא הסכימה. אז תבינו, אני חושב שזה חסידות, אבל הרמב״ם כותב רדיפת המותרות. אבל יש רמב״ם אחר בהלכות כתובות שכותב שחייב אדם לקנות לאשתו מה שיש מנהג המדינה. הוא לא יכול לבוא היום אדם להגיד לאשתו, תשמעי, סבתא שלי חיפשה בלי מכונת כביסה, גם אתי בלי מכונת כביסה. כמה שמנהג המדינה היום כן יש מכונת כביסה. אבל תבינו, דבר שהוא גדר מותרות, על זה צריך לחזור בתשובה. עכשיו, אומר רבי שמעון לוי, הוא אומר, אתה צריך, כשאתה בא ליום הדין, לא להרבות זכויות, הרבה את הזכויות בסדר, אבל עוונות. עכשיו מובן הפסוק, עמי תוקו עוד תוסיפו שרה, כל ראש לחולי, כל לבב דבי, ועברו כבר תוקו, שזה עושה מכה ביום הכיפורים, אחרי שחטאנו לפניך, אשמנו, בגדנו, מה אתה עושה עוד מקום לעשות עוד עבירות? הנביא מבקש בשם השם, אנא תתקנו איזה מידה. לפעמים אדם חונה במקום לא נכון, גורם צער לאחרים. ואדם חוסם כביש, באים מכוניות אחריו, אין להם מקום לנסוע. בגללו איזה ילד אחד לא רואה את הדרך, חוצה את הכביש לא נכון, מישהו פוגע. כמו גרמה בנזיקים, יש בלי סוף, אנחנו עושים עבירות מכל הצדדים, מכל הכיוונים, אנחנו חוסר שימת לב, פשוט חוסר סדר, חוסר שימת לב. ועל זה הרמב״ם מדבר. עכשיו אני רוצה לחזור ברשותכם, שלא יברח הנושא, אני רוצה לחזור למאמר הראשון שפתחנו. אמר רבי קרוס פדאי, שלושה ספרים מלתחים בראש השנה, אחד של צדיקים גמורים, אחד של רשעים גמורים ואחד של בינוניים. צדיקים גמורים נכתבים באתר בחיים, וכאן מקשה הר"ן, הוא הראשון שהקשה את הקושיה בשם רבי ישעיה הראשון. הוא שואל איך יכול להיות צדיקים גמורים שהם מתים ואיך רשעים גמורים חיים. הוא מתרץ תירוץ מפחיד, באותו דין כאמר, וכך הסכימו איתו הרשב"א והרמב"ן ועוד. מה קורה באותו דין? שבשמיים לפעמים המקטרג, הרי המקטרג הוא שבא ביום ראש השנה מהבוקר, הוא בא לקטרג על האדם. ומתי הוא מתבלבל? בתקיעת שופר. אז המקטרג בא, מביא איזו עבירה שהאדם עשה, אז גם על צדיק הוא מוצא משהו. אין, יש לנו פסוק, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כלומר, אין, אפילו משה רבנו עליו השלום, תראו לפני מותו, הקדוש ברוך הוא מוצא עליו 4 סעיפים. מה זה? אמרת לי, שלח נא ביד תשלח, שמעונה המורים, ואם בריאה יברא השם. תראו כמה דברים מוצא לו הקדוש ברוך הוא על משה רבנו בעצמו, מפחיד. אז אין אדם ש... איך אמר דוד המלך עליו השלום, ואל תבוא במשפט את עבדיך כי לא יצדק לפניך כל חי. אי אפשר לצאת אדם זכאי אם הוא חושב שהוא בזכות עצמו יכול להציל את עצמו. אין דבר כזה, הוא צריך לבקש רחמים ותחנונים מאת השם. עכשיו אומר צדיק באותו דין כאמר, לפעמים רשע תפסו אותו באיזה מצווה שעשה והוא נכתב לחיים, כך אומר הרם. וצדיק באותו מעשה, באותו דין, הוא היה לא בסדר ונכתב למיטה, שדקדקו בו באיזה עוון קטן. כמו שאנחנו רואים, יש בתלמוד בלי סוף ובמדרשים, השם אצלנו, שלפעמים צדיקים גמורים היה להם איזה רבב קטן שעל זה הם נתפסו. תראו אהרון הכהן, הגמרא שואלת למה הוא נאסף אל עמיו, יען לא האמנתם בי. מה זה לא האמנתם? שואלת הגמרא, מי זה במי מרבד קדש? משה רבנו הוא שיקרא את הסלע, אלא אהרון היה איתו ולא מיחה בו. אתם יודעים מה זה? לא מיחה בו. מכאן, מה אומרת הגמרא? אם לא הגמרא אמרה, היה אסור לי לחזור על זה. מכאן שמענישים הנצפל לדבר עבירה כעובר עבירה. אהרון הכהן היה יחד עם משה רבנו, הוא היה צריך להוכיח אותו ולמנוע ממנו את שמעונה המורים. מפחידים באהרון הכהן, ואנחנו נשארנו לדבר, אין לנו מה לעשות, צריכים להרים ידיים. אז אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא, זה מה שהוא אומר. עכשיו אומר הר"ן באותו עניין כאמר, הרשב"א הביא את דברי הר"ן ולא הסכים איתם. לפני זה יש, אני אזכיר לכם רק את הרמב"ן בשער הגימול. הרמב"ן בשער הגימול אומר, כשהוא חוטא כל השנה שוקלים את מעשיו, ואז אם הוא רשע גמור למיתה, צדיק גמור לחיים. הוא מרשע ויש לו מעשים טובים, גוזרים עליו חיים, אבל לאבדו מעולם הבא. זאת אומרת, בראש השנה יכולים לגזור חיים על האדם, אבל החיים האלה הם לרעתו, וגדר ומשלם לשונאיו אל פניו להעבידו, כדי לעבדו מעולם הבא. טוב, אחרי זה הרשב"א לא הסכים עם זה, הרשב"א הקשה, הוא הקשה שם כמה קושיות, אחת הוא חזר על הקושיות שהזכרנו. זאת ועוד, מה זה מדובר באותו דין? מה תופסים אדם על אותו דין? אז מה זה צדיק גמור? כתוב צדיק גמור, מה באותו דין כאמר? זאת ועוד, יש תוספות, תוספות שם במקום במסכת ראש השנה בדף צדזי, אומרים במקום, יש להם שיטה אחרת לגמרי. הם אומרים שכל הדין בעולם בראש השנה זה על עולם הבא ולא על העולם הזה. זאת אומרת, דנים את האדם אם הוא ימות לעולם הבא או יחיה לעולם הבא. כלומר, אם יש לו כל שנה דנים אותנו, למי יש חלק לעולם הבא? מה הגדר של חלק לעולם הבא? שואל הרשב"א, נו, אז מה זה קשור לחיים שלנו פה? אומר, זה קשור. לדוגמה, הוא אומר, רשע, מוחקים אותו, ימחנו מספר חיים, כמו את הפסוק, הם רשאים על כתבו, ימחנו מספר חיים, מוחקים אותו מספר החיים, אז ממיתים אותו, איפה? בעולם הבא. אבל מה עם המצוות שהוא עשה? אז גוזרים עליו 10 שנים של אוכל ושתייה ובילויים וכסף ובמות, הצלחה וכל מה שיש לו. והצדיק הפוך, כמה שהצדיק גזרו עליו עולם הבא, יש לו מצד אחד עבירות, אז גוזרים עליו בראש השנה שהשנה יפרעו ממנו את העוונות שיש לו, כיוון שהוא צריך ללכת העולם הבא נקי. אז הוא עובד הפוך, כאילו ככה אומר הרשב"א, והרשב"א עדיין לא הסכים עם זה. אחר כך הוא אומר, זה למעשה שיטת התוספות גם, פעמים צדיק מיתה מרשע חיים ויפרע בעולם הבא. הרשב"א אומר, בסוף הוא אומר, הנה מה לעולם הבא. גם הוא מסכים כמעט עם התוספות, אותה שיטה שיתכן לתרץ שזה שייך לעולם הבא, אבל עדיין הוא אומר, אני תמה. על מה אני תמה? אם היה רשע כל ימיו ושר ביום ראש השנה, בא לבית הכנסת אחד שהיה רשע גמור, בן 70, עשה את כל התועבות שבעולם וחזר בתשובה, והוא נקרא צדיק גמור, איך יכתב לחיים ומה עם ההבנות שעשה? הוא אומר, עם זה אני תמה. עכשיו יש את הגאון מווילנה. הגאון מווילנה בביאורי הגר"א שם בסימן תקפ"ב הוא נכנס לשאלה אם אומרים בראש השנה לשנה טובה תיכתב או לשנה טובה תיכתב ותיחתם. דעת הרמ"א לומר רק לשנה טובה תיכתב. אז הגאון נקט את שיטת התוספות שעיקר הדין בראש השנה זה לעולם הבא, אבל תכף נראה שיש פה שני עניינים. הלאה בגמרא בדף י"ז יש שם גמרא נוספת, שמה כתוב אמר וזה שמה אמר רבי יוחנן, נדמה לי שוב פעם זה רבי יוחנן, גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדם. אותו בעל המאמר בדף ט"ז שאמרנו שלושה ספרים נפתחים, הוא אומר מאמר נוסף, שימו למה הוא אומר שמה, גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדם, שנאמר אכבד לב העם הזה אשמן לב העם הזה ואוזניו הכבד ועיניו השע, פה נראה בעיניו ולבבו יבין ושב ורפא לו. אומר רבי יוחנן, מה כתוב פה ושב ורפא לו? מה משמע אם שב רפא? לא שב לא רפא. עכשיו מראה, אז הוא מדבר גדולה תשובה, הוא לא מדבר על ראש השנה, רבי יוחנן, הוא מדבר על כל השנה גדולה תשובה, גם עכשיו באלול גדולה תשובה שמקרה על גזר דינו של אדם. עכשיו הגמרא מטיב, הלא כתוב עכשיו בינתיים, רש"י אומר עכשיו בינתיים בין ראש השנה ליום הכיפורים מוחלים לו, קוראים גזר דינו, לא שם בינתיים לא קוראים גזר דינו. זאת אומרת, יש ברייתא שאומרת שבעשרת ימי תשובה גם מי שנכתב, שימו לב מה כתוב פה, גם מי שנכתב בראש השנה למוות ופתאום באמצע עשרת ימי תשובה הוא חזר בתשובה, מוחלים לו, קוראים לגזר דינו. אבל הוא חזר בתשובה אחרי יום הכיפורים, לא שווה. אז הגמרא מקשה על רבי יוחנן, איך אתה אומר שכל השנה התשובה קוראה גזר דינו של אדם? לא כל השנה התשובה קוראה גזר דינו של אדם. מתי קוראה גזר דינו של אדם? רק בעשרת ימי תשובה. תרץ את הגמרא, לא זה לא קושר. והקשייה ביחיד המציגור, יחיד יש לו רק את עשרת ימי תשובה שהוא יכול לשוב בהם בתשובה ולבטל את הגזר דין. זאת אומרת, אם יחיד נגזר עליו מוות, בעשרת ימי תשובה זו הזדמנות לבטל את המוות, אחרי זה לא. אבל ציבור, זאת אומרת 10 אנשים, אם יעשו סליחות יכולים. עכשיו מה פשוט ציבור? אם אני מצטרף, גם יחיד שמצטרף לציבור. מכאן תבינו שיש מעלה, אני אמרתי, שאלתי איזה תמיד חכם אותו שיש נפקמינה. היה איזה חכם אחד, לא ידעתי מאיזה סיבות ענה את התשובות האלה. לפעמים יש אנשים שהסיבות שלהם לא כל כך זה. לפעמים יש עניינים פוליטיים. שאלו אותו, מה הדין סליחות ברדיו? האם יוצא את החובה? מה ענה? אמר, לא יוצאים את החובה סליחות ברדיו. שכנה אישה אחת פנתה אליי, אומרת לי הרב, קודם כל בפסקים כתוב שנשים לא יוצאות לסליחות, וגם לא יוצאות להתרת נדרים ולא לתשליך, משום צניעות. אישה לא חייבת, אבל נשים הן רוצות, הן קרובות לתשובה, רוצות לשמוע סליחות, רשומות ברדיו סליחות, וזה עושה להן, מעורר אותן. אמר, לא יוצאים את החובה, קודם כל, איפה כתוב שחובה סליחות? סליחות זה מנהג, זה לא חובה, גם תשליט זה מנהג. אבל לא יוצאים את החובה ברדיו. למה לא יוצאים את החובה ברדיו? לא הבנתי מדוע, זה לא המניע שמרפא, זה לא תקיעת שופר או קריאת מגילה שאני צריך לשמוע. זה סליחות. וכאן היה אבי ציבור, מה פירוש ציבור? שציבור עושים תשובה ויחיד מצטרף עליהם, יכול לקבוע גזר דינו גם שלא בעשרת ימי תשובה. זה כבר הפורשת. גם הפוסקים כתבו. פוסקים, ככה רמב"ם פסק להלכה, שאף פי שהתשובה היא טובה בכל עת ובכל זמן, אבל בעשרת ימי תשובה היא יותר טובה. למה? אפילו בתשובה קלה שיעשה יחיד בעשרת ימי תשובה יכול לקבוע גזר דינו. הרשש עצמו, גדול המקובלים בדורו, כותב שאם אדם, הרשש אומר שאם אדם הרהר תשובה, אפילו הרהר תשובה בבית הכנסת, בציבור, בראש השנה, ואפילו נכתב עליו שימות, הוא חי, הוא יחיה. אז תראו מעלה של ציבור כמה היא גדולה, וכל שכן תעשה את אמת תשובה. ציבור במעשה את אמת תשובה. עכשיו נחזור לדברי הגאון. עכשיו הגמרא שמה אומרת השווא, וכאן ראיתי מי שדקדק, גם ראיתי פעם בכתבי רבי אהרון קופלר עליו השלום, הוא שואל למה הגמרא שינתה את הלשון. שמה כתוב זכו, כאן כתוב השווא בינתיים. השווא, מה ההבדל בין זכו להשווא? וזה מה שאמרנו מקודם, את החילוק המפורסם הזה, חילוק עצוב, שיש הבדל גדול בין אם אדם מוסיף זכויות לבין אם אדם שב בתשובה ממעשים לא טובים שעשה. אז החילוק הוא כזה. האמת שהאדם נידון בראש השנה גם על עולם הזה. אבל איזה סוגיה מדברת בזה ואיזה סוגיה מדברת בזה? זה שתי סוגיות. הן סמוכות אומנם, שתיהן, זה בדף ת' זין וזה בדף י' זין. הגמרא בדף ת' זין, זה דברי רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים לפי התוספות. ולפי הגאון מבינה, היא מדברת בעולם הבא. ובשביל עולם הבא, שאני אזכה לעולם הבא, אני מספיק לי זכויות. אני לא צריך עד כדי כך תשובה לעשות. אלא, כל שאני אוסיף זכויות, זה מה שאומר, בינונים תלויים ועומדים, איך לשון הגמרא? תלויים, בינונים תלויים ועומדים, זכו, אז הם נכתבים לחיים. לא זכו, מה זה זכו? הוסיפו זכויות. לכן בפוסקים מובן שמחן הרוך כתב, גם שלא נזהר בפת גוי כל השבוע, כל השנה, בעזרת ימי תשובה יזהר. אז זכו נכתבים בחיים. עכשיו הגמרא שאומרת שגדולה תשובה שמקרה בגזר דינו של אדם מדברת בחיים בעולם הזה, לא מדברת על עולם הבא. ובראש השנה גם נידון האדם בעולם הזה, גם כן לגבי חיה בעולם הזה. וביום כיפור נחתם, הרי יש מדרש אחר שאומר, בראש השנה, משם לקח את זה רבי אמנון ממגנצה, במתן לתוקף, בראש השנה היא כתבון, וביום צום הכיפורים, התימון, כך מדרש רבה, לכל אורכו, תראו מדרש רבה גם בבראשית, גם בויקרא, כמו אמרתי למישהו, שאל אותי, איפה ללכת בראש השנה? אמרתי, מה זה איפה ללכת? תלך איפה שהקדוש ברוך הוא נמצא, לא צריך ללכת איזה מקום. אמר לי, למה? אמרתי לו, יש שתי ראיות. אחד, מדרש רבה בויקרא כתוב, למה יום ראש השנה הוא יום דין? שאדם הראשון עמד בדין באותו יום. שם המדרש מביא את הסדר, כל ה-12 שעות, מה היה שעה אחרי שעה. שעה ראשונה עלה במחשבה להיברות. שעה שנייה הכין את עפרו. שעה שלישית גיבל אותו. שעה רביעית רקם אותו רקמות. עשה הוא גולל, זה רק בו נשמה. בחצות זה רק בו נשמה. עמד על הרגליו, הכניס אותו לגן. אחרי שהכניס אותו לגן, ציווה אותו על עץ הדעת. אחר כך אכל, ובשעה האחרונה, שעה 12 מהיום, זאת אומרת ב-5 בערב, אז עמד בדין לפניו ויצא בדימוס. דימוס, אני אומר, יצא פטור. מה אומר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון? שימו לב הבטחה של הקדוש ברוך הוא. אני לא צריך הבטחות של אחרים. הקדוש ברוך הוא מבטיח, אומר לאדם הראשון, יום זה יהיה סימן לבניך. כשם שאתה עמדת לפניי בדין היום ויצאת לפניי בדימוס, כך בניך בשעה שעומדים לפניי ביום הזה ומתפללים ושבים בתשובה יוצאים לפניי בדימוס, פותר אותם. אז הנה יום ראש השנה. אמרתי לו, יש לי ראייה שפיעה, כתוב בעדיה רבה שיזהר לומר אדון עולם אשר מלך לפני התפילה, בעיקר בראש השנה. זה מובא בשם רב היי גאון ורב שרירה גאון. רב שרירה גאון אומר, אני ערב בדבר שמי שיגיד בראש השנה לפני התפילה אדון עולם אשר מלך, אין יצרה שולט עליו, אין המקטרגים יכולים לקטרג על תפילתו, לא ימות בלי תשובה, הוא זוכה להיות בין עולם הבא, ותפילתו מתקבלת. זה מעלת אדון עולם אשר מלך. אומר למה להרבה? אומר כתוב שם אשר מלך. אשר מלך זה אותיות מיכאל מוליך. המלאך מיכאל הוא לוקח את התפילה שלך ומעלה אותה לקדוש ברוך הוא. מה אתה רוצה יותר מזה? תגיד אדון עולם אשר מלך ואיפה שתהיה. וכי זה שיושב בבית הכלא וצועק ומתפלל, הקדוש ברוך הוא שומע את תפילתו? ודאי. שומע לכל עונה וצועק. אנחנו אומרים את זה ביום הכיפורים, שמע קולי בכניסה של התפילה של יום הכיפורים. אז אם כן נחזור לענייננו, יוצא שבראש השנה נכתבים או ביום הכיפורים נחתמים. יש לנו שני מסלולים, אנחנו ביום הדין, יום ראש השנה, שני תיקים יש לנו. רמב"ם לעקור את העבירות, יש לו איזה עבירה שהוא עושה, איזה מידה רעה שיש לו, בקראת גזר דינו של אדם. והגמרא אומרת מטיבה השב בינתיים מוחלים לו, לא שב בינתיים לא מוחלים לו, מדברת על העולם הזה והעניין הזה. כדי לחיות בעולם הזה ולהינצל ממוות בעולם הזה, לא מספיק שאני אוסיף זכויות. הוא שאמרנו, זה דיבר רבי שמעון לביא, שצריך לעקור, איך אומר הרמב״ם? לעקור את העבירות. יש לו איזה עבירה שהוא עושה, איזה מידה רעה שיש לו, לעקור אותה ולהפוך אותה למצווה. לעקור את העבירה. וזה על ידי זה, וזה שייך לעשרת ימי תשובה. לכן הם נקראים עשרת ימי תשובה, לא עשרת ימי זכות. שימו לב, גם השם שלו שונה, זה לא עשרת ימי זכויות. אנחנו אומרים בתפילה כותן בספר זכויות, אבל אומרים גם כותן בספר מחילה וסליחה וכפרה. יש סור מרע ויש מעשה טוב, אז לא מספיק לעשות טוב. לעשות טוב זה טוב בשביל עולם הבא, זה זכו, המילה זכו. אבל כאן לא כתוב זכו, כתוב השב בינתיים, צריך לשוב. גם הרמב״ם בלשונו, אני דקדקתי, גם כן, גם הוא כתב שם לשון של זה, הנה הרמב״ם כותב ככה, אם עשה תשובה נכתב לחיים בפרק ג'. למה אמר אם עשה תשובה? למה שינה את לשון הגמרא? הגמרא אומרת אם זכו, היה אומר אם עשה זכות. לא, אם עשה תשובה לכתב לחיים, כי הרמב״ם הולך לשיטתו, לא כשיטת התוספות. הרמב״ם סובר שזה חיים פה בעולם הזה. בשביל חיים פה בעולם הזה אני צריך לשנות איזה דבר רע שאני עושה. זה צריך תשובה, זה שאומר הרמב״ם. ולכן על ידי זה זוכה לחיים. אבל לפי זה מובנת גם הגמרא במסכת שבת. הגמרא אומרת העולם יתפלל אדם שלא יחלה, שלפני שאדם חולה, אז בזכות קטנה הוא יכול להינצל. עכשיו לא עלינו, נגזר שיבוא חולי, והוא בדיוק עסק איזה מצווה, עשה איזה דבר טוב, אז הוא ניצל. אבל אחרי שהוא חלה, אומרים לו, הרבה זכות להיפטר. אז כאן צריך זכות. הרבה זכות להיפטר, זה בשביל הדין שלו בעולם הבא. אבל בשביל העולם הזה, העולם הזה צריך ויחיד, שמה צריך שישוב, צריך שיהיה בחינת השב בינתיים, אז על ידי אם שב, אז באמת יועיל. יוצא למסקנה שזהו שאמרו, מה שאמר רבי יוחנן, גם המשנה שם אומרת, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון, שנאמר, וכולם מזכירים סקירה אחת, שנאמר, היוצא יחד לבם, המבין אל כל מעשיהם. אז זה מדובר בכל אדם בעיני העולם הזה. אז בעיני העולם הזה צריך תשובה, אבל בעיני העולם הבא די בזכויות. בזה עכשיו התיישב העניין. עכשיו לגבי השאלה של צדיק גמור וצדיק לא גמור, יש עוד, יש המשנה למלך ויש עוד אחרים שהם מדברים, או לפי פשט דברי הרמב״ם, הרמב״ם אומר יש עבירה אחת שהיא שקולה כנגד אלף מצוות, ויש מצווה אחת שהיא שקולה כנגד אלף עבירות. זה לא מה שאנחנו רואים, מצווה או עבירה. זאת ועוד, יש ביאור של המשנה למלך, ביאור נפלא מאוד. הוא אומר, מה זה בינוני? הוא שאלנו, איך יכול להיות בינוני? זו השאלה נשארה לא פתורה. איך יכול להיות מצב של חצי חצי? ולעולם יראה אדם את כל העולם כולו, את עצמו ואת כל העולם כולו, מחץ העוונות, מחץ הזכויות. איך יכול להיות מצב שהכל זה הולך 50-50? ההסבר הוא פשוט. משנה למלך אומר, זה לא 50 מצוות מול 50 עבירות, לא. אלא הטבע של האדם לעשות גם מצוות, גם עבירות. הוא רוצה ללמוד גמרא ועוד מסכת ועוד ספר ועוד ספר, ובינתיים הוא גם כן יש לו מידות רעות, הוא לא מתקן את המידות שלו. אז הוא, וכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אז בהתאם הוא עולה, וגם היצר הרע שלו, אז הוא עדיין מחצה עוונות, מחצה זכויות, פירושו הוא לא החליט אם הוא בצד הזה או בצד הזה, כמו דענה לאליהו בהר הכרמל. מה אליהו אמר להם בהר הכרמל? עד מתי אתם פוסחים מה שאתם סעיפים? אם השם הוא האלוהים בכוח הרע, ואם הבעל הוא האלוהים בכוח הרע. וזה מה שצריך לשרש בליבנו לעשרת ימי תשובה ולקראת יום ראש השנה. ולא רק לעשרת ימי תשובה, אלא כבר לקראת יום ראש השנה, כי זה יותר קשה יהיה אחרי ראש השנה. למה אם חס ושלום כבר נכתב מה שנכתב בראש השנה, כדי לשנות צריך יותר זכויות. אבל לפני ראש השנה בפחות אפשר כבר לנצח, אפשר כבר לנצח בדין. זה הסוד שצריך כבר להכין את עצמנו לפני ראש השנה. אז יוצא איפה שהמעלה והתועלת היא להשתדל לשנות הנהגות וטבעים ותכונות שליליות, וזה אפשר הרבה, לדעת הרבה לקרוא הרבה ספרי מוסר, ספרי מוסר אמיתיים וכל מיני דברים שמעוררים את נפש האדם, שזה מלהיב את האדם לעבודת השם, כי וזה האדם זוכר אחרי זה שהוא באמת עולה למדרגות. אז הגאון מווילנה, ראיתי בסיכום דבריו, שכותב בפירוש שבעשרת ימי תשובה, אם הוא שר, קורא גזר דינו. זה אפילו יחיד, ואפילו ביחיד לא צריך שיהיה בציבור, וזה מתאים עם דברי כולם. גם הרמב״ם כתב כך, גם הרשש כתב כך, חכמי הקבלה, כולם כותבים אותו דבר, שעשרת ימי תשובה זה מעלה מיוחדת שקורא גזר דינו אפילו ביחיד, וזה פשט הגמרא. אבל בימים שלפני עשרת ימי תשובה צריך ציבור, וגם עשה מובן גם העניין של הסליחות. עניין של הסליחות, ברגע שציבור אומרים סליחות, אז יש התעוררות בשמיים, ואני הכל אצטרף איתם, ואפילו אני שומע אותם דרך הטלפון או דרך הרדיו או כל דרך אחרת, ואני מתעורר, אז אני מצטרף איתם, ואז התפילה שלי מצטרפת עליהם. וזה מה שכותב החידה גם כתראו במודעה שהוא למסור אחרי התרת נדרים, הופיינו כפיהם וכוונתנו ככוונתם. אני מתפלל שאני מתכוון בכל תפילותיי על דעת רבי שמעון בר יוחאי, על דעת רבי נוערי, הופיינו כפיהם וכוונתנו ככוונתם, כדי להצטרף תמיד לרבים, ועל ידי זה שאדם מצטרף לרבים אין אל כביר ולא ימאס. תפלל לקדוש ברוך שיזכה אותנו בראש השנה הזה, יום הזיכרון הזה, שעלה זיכרוננו לטובה לפניו יתברך שמו, שבאמת יום ראש השנה הוא יום גדול. אני רוצה ברשותכם עוד כמה מילים לדעת המעלה של ראש השנה. גם הגמרא שם בדף יוד, מי שיתבונן זה מדהים, ראש השנה כל הספרים כותבים, וזה שוב יש טעות מפורסמת אצלנו שאנשים חושבים שיום כיפור זה המעלה הכי גדולה. המעלה הכי גדולה מצד הקדושה שלו, אבל מצד הגורל שלנו אנחנו צריכים לדעת שראש השנה הרבה יותר חמור. מלמה? כמו שהגמרא אומרת שם בראש השנה נפקדה שרה, חנה, רחל וחנה נפקדו בראש השנה. בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, בראש השנה פסקה עבודה מאבותינו במצרים, אחר כך הזיווג של יוסף הצדיק היה בראש השנה, קיבל את אסנת בת פוטיפרה, הוא מלך בראש השנה. ראש השנה זה יום, מה הסוד? למה ראש השנה זה הסוד? אני אגיד לכם דבר נפלא מאוד בשם רבי משה חיים בצטו. כמו השנה הייתי מחפש איזה משהו, הייתי רעיון נפלא מאוד, הוא כותב. כותב מה הסוד של השופר? למה השופר כל כך חשוב בראש השנה? מה העניין? אז הוא אומר כך. דע, שאחרי שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, כל דבר מעורב טוב עם רע. אני בא ללמוד תורה, אז יש לי עייפות, ויש לי קושי, ויש קליפה שעוטפת את התורה שאני לא מבין אותה, או אני בא לידי יורה, לידי גאווה, או כל מיני הפרעות שיש לאדם בעסק התורה, וכן בכל דבר שאדם בא לעשות, ואין דבר טוב לגמרי. עכשיו השופר, הסוד של השופר, שהוא מגביר את הטוב על הרע. הוא מוציא את הטוב ממקומו ומגביר אותו, משפיץ אותו על הרע. אומר, איפה ראינו את זה? במתן תורה. עכשיו, במתן תורה יש דבר פלא, למה גמרא אומרת, ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זו המתן, למות העולם שעמדו על הר סיני לא פסקה זו המתן. עכשיו, במתן תורה, מה כתוב שם בפסוק? והיא כל השופר הולך וחזק מאוד. מה זה הולך וחזק? אומר השופר שהוא בא, הוא מגביר את הקדושה ומשליט אותה על הרע, ואז הרע נכנע תחת הקדושה. עכשיו, כל הסוד של יום ראש השנה, ותבינו את זה רבותיי, זה לא יום הכיפורים. יום הכיפורים זה יאללה, זה יום מחילת עוונות, זה יום שאנחנו דומים למלאכים. זה שני עניינים נפרדים, אומנם זה 10 ימים שקשורים אחד בשני, אבל זה מהות אחרת. ראש השנה זה הפרנסה של האדם, ההצלחה של האדם, החיים של האדם, הבריאות של האדם, הכל. ולא רק זה, כשהאדם גאון כותב שראש השנה גם נקבע מה יהיה עם קיבוץ גלויות, איך יהיה תחיית המתים, אם תהיה שתהיה, איך תהיה ומתי ובאיזה אופן. הכל נקבע בראש השנה, לא ביום כיפור. ביום כיפור אין עניין עם זה, למה? והכל פסוקים, כל יושבי עפר שופני ארץ, כנסו נסרים, תראו מי זה שופני ארץ? המתים. והיה ביום ההוא באו עובדים בארץ אשור הנדחים בארץ מצרים, זה קיבוץ גלויות, והכל על ידי תקיעת שופר, חתקוע שופר תשמעו. אז השופר הוא שעושה את הכל. יוסף הצדיק, איך מלך? מה זה עניין של מלכות? אז כאן אנחנו נצאים לנושא של המלכות. הרי כל יום ראש השנה זה יום של המלאכת הקדוש ברוך הוא עלינו. אמרו לפני מלכיות, יש תמליכוני עליכם. הרי כל סוד תפילת עלינו לשבח. גמרא מסכת ראש השנה בירושלמי אומרת, תיקן אותה רבי יוחנן, והוא קבע אותה בתוך התפילה של ראש השנה. רק חכמים אחר כך העתיקו את זה ליום יום אחרי התפילה. אבל כל המגמה של עלינו לשבח, מה כתוב אחר כך? לראות מהרה מתפארת עוזק להביא גילולים מן הארץ, ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד. כל התפילה בראש השנה, ותמלוך התבוע השם אלוקנו מהרה על כל מעשיך ועל ציון משכן כבודיך, מלך על כל הארץ. המלכות של השם יתברך שתתגלה בעולם, זאת אומרת להשליט את הטוב. הקדוש ברוך הוא מקור הטוב בעולם, הוא ממנו כל הטובות. אז כל הטובות באות מתי? בראש השנה. לכן תראו, ביום כיפור בתפילה אין שם את כל עלינו לשפח, יש רק את החצי הראשון על הארץ מתחת אין עוד, ואז עושים תחת היכן של סדר העבודה. אבל בראש השנה ממשיכים על כן לקבלך לראות מהרה בתפארת עוזך. למה? כמו שזה יש מלכות ביום ראש השנה, אני ממליך את הקדוש ברוך הוא. והעניין הוא זה, שאני בראש השנה צריך לדעת שלא כוחי ולא עוצם ידי ולא החוכמה שלי ולא הגאוניות וכל השטיקים והפוליטיקות והקשרים וכל מה שיש לנו אדם שהוא חושב שזה זה 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 זה, רואה שהכל אפס אפסים, והכל זה שלטון של הקדוש ברוך הוא, ואני לוקח רק את הקדוש ברוך הוא והוא לבדו, ואותו אני ממליך עליי, על עבריי, על נשמתי, על כוחותיי ועל כל העולם כולו. זה הסוד של ראש השנה, שתמליכוני עליכם. ואז אם אנחנו ממליכים לקדוש ברוך הוא, אז ממנה הוא מתגלה. ואין לי רצון באמת רבותיי שנזכה לראות מלכות השם. נוצא לקראת סיום שוב פעם, כל המתפלל על חברו והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה שתכתבו כולכם בספר חיים טובים, אתם, נשכם, ובניכם וכל אשר לכם. ושוב אני רוצה לברך את היוזם של הערב הזה, שחפץ באילום שמו, שהשם דבר ייתן לו כוח, הבריאות, ההתמדה, להמשיך לזכות את הרבים. את כל אלה שנתנו חלק בארגון של הערב הזה, את הגבאים היקרים, את האנשים שבאו לכאן, מכולכם אנחנו שואבים כוח, עידוד, ועוד עוצמה לעבוד את השם, שיהי רצון שזה ייתן לנו יותר כוח לעבוד את השם, ביתר שאת וביתר עוז, עם עוצמה יותר גדולה, בהתלהבות, ותדעו, טוב מעט בכוונה, מעבוד שלא בכוונה. כמה שאדם יעשה אפילו מעט, יעשה את זה עם הלב, עם התלהבות, עם הבנה, עם השקפה, לדעת מה זה ראש השנה, אני ממליך את הקדוש ברוך הוא, אני מסיר מעלי את הרע, וממילא הרע יוצא. ותראו כמה יפה דברי רבי משה חיים לוצאטו, שהשופר הוא מגביר את הטוב על הרע. אז שוב, זה תשובה, זה לסלק את הרע, ואז על ידי זה שנהיה יותר זקים, יותר תאורים, כך נגיע גם ביום הכיפורים במעלה יותר גבוהה, ונזכה אולי שהשנה הזאת הבאה לקראתנו תהיה שנת הגאולה, שנת הישועה. הקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל חולי ישראל ולמורנו רבי עובדיה יוסף בן גורג'יה, הוא עדיין צריך הרבה הרבה חיזוק, הרבה עוד רפואה, והקדוש ברוך הוא יתמיד בריאותו, וצריך לדעת שכל איש ציבור זה תלוי בכל, זה בכל העולם, זה שייך לכולם. יש תורה אבן מדהים, הוא שואל על הסוגיה הזאת שדיברתי, תרשו לי עוד דקה אחת, פשוט הזכרתי מאוד היום לפני, כי זה קשור למה שאמרתי על הרב. הוא שואל, אם אתה אומר שיחיד זה רק בעשרת ימי תשובה ובשאר השנה לא, מה קרה עם חזקיה המלך? אבל חזקיה המלך היה חולה והוא פנה לקדוש ברוך הוא, ועשה חזקיה ופנה ולקיר, והוסיף לו הקדוש ברוך הוא 15 שנים. אז הוא מתרץ, וקשה לומר, הוא אומר שזה היה בעשרת ימי תשובה, כי דוחק זה לומר. אז הוא אומר, לשם כיוון שחזקיה היה מלך, זה שייך לציבור. שימו לב, זה ציבור. אז צריך לדעת שאם הרב חלה והרב חולה, זה שייך לציבור. זה אשמה שלנו, זה שותפות שלנו, זה לא עניין אישי שלו, כי זה כל הדור. ולכן אנחנו צריכים להתפלל לקיים בנו את חכמי ישראל. וזה כל הדברים האלה, רבותיי, באו מעורר המלחמה האחרונה שהייתה, הקשר הגדול שלהם, של כוחי ועוצם ידי, כל ההתרברבות. אתה רואה שהם פושטים את כל הנכסים שלהם אחד לאחד, אין שום מוסד אחד שלם, לא נשאר אחד, טפח על טפח לא נשאר, לא משרד משפטי ולא משרד, מוסד הנשיאות, קראו לזה, מרבי היה אומר, תראה, כל השמות שהם מכנים זה שמות של הסיטרא אחרא כנגד הקדושה. משכן הכנסת, משכן הנשיא. המילה משכן זה מקום של שכינה, זה לא מקום של תועבות, לא מקום של חטאים של אנשים, כל מיני זה. תתאר לך, הכל לקוח מהקדושה, כי הסיטרא אחרא היא כקוף בפני אדם, היא רוצה לנק. אז הגיע, כל זה אני אומר, רבותיי, שהגיע הזמן שמלכות השם תעלה בעולם. זה אנחנו צריכים לייחל, ריבונו של העולם, ותגלה, תראה מלכותך עלינו. מלוך על כל העולם כולו בכבודה, מה זה כולו? אומר הגאון חידה, יש פעמים רובו ככולו, אנחנו אומרים בראש שנה, לא. אנחנו רוצים מלוך על כל העולם כולו. שלא יישאר גרגיר חול בעולם, שלא יכירו את הקדוש ברוך הוא. ואז באמת הייתה לשם הברוכה, נזכה ונשמח עם הקדוש ברוך הוא, והוא ישמח בנו בקרוב. אני רוצה שוב לברך את כל המשתתפים וכל המארגנים, השם יתן לכם שעות איתכם לטובה, ונהיה תמיד ששים ושמחים לעולתו יתברך. יש בסיום את הספרים, אלה שרצו, יש כאן את הספרים במחיר הקרן, בשמחה רבה ותזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.